לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, שבוע טוב, שבוע טוב ומבורך. יש לנו עדיין מהיום עוד יום אחד להדליק נר חנוכה. היום האחרון, היום השמיני, הכולל. אבל שלושה שבועות רצוף, אנחנו ליווינו את הסיפור של יוסף עם אחיו. חשבתי שאולי ניתן את רשות הדיבור הפעם דווקא לא לחנוכה, בגלל ש... נשאר לנו רק יום אחד לחנוכה. וחנוכה זה נושא מרתק, מעניין, אבל הנושא הזה קצת, אני חושב שצריך לעשות בו איזשהו סדר. לא מתכוון לטפל בו לגמרי, זה נושא ארוך, כבד, כואב, אבל כמה נקודות קטנות חשובות צריך להעיר בו. קודם כל, אמרתי כואב, זה כואב באמת. כל הסיבה של... עלילות אדם לאורך כל ההיסטוריה שהגויים העלילו על היהודים, אני יודע מה, שהיהודים משתמשים בדם של גויים למצות, לפסח, לא יודע מה, כל העלילות האלה שעלו לנו בהרבה מאוד דם, שכול, יתמות, אובדן, דם ואש ותמרות אשן, הכל היה עונש על הסיפור הכואב של מכירת יוסף. גם הסרט הרוגי המלכות זה היה עונש. בקיצור, הסיפור שם היה לא טוב. מה קרה שם? קודם כל, יש כמה דברים לא ברורים. חז"ל אומרים, הרי 9 היו בעסקה הזאת, נכון? והם נשבעו זה לזה שלא לגלות ליעקב, וגם, תקשיבו טוב, גם הקדוש ברוך הוא הצטרף אליהם לשבועה הזו. ולכן יצחק, כשהיה לו רוח הקודש, ידע שיוסף חי, אבל יצחק ידע שאם הקדוש ברוך הוא לא מגלה ליעקב, אז גם אני לא אגלה. כלומר, רבותיי, אני לא הייתי אומר שיש לאחים הסכמה מהקדוש ברוך הוא למה שהם עשו. אבל הם עשו איזשהו מהלך, שאם הם היו עושים אותו אולי יותר בעדינות, יותר אני לא יודע מה, אז הוא יכול היה להיות מתקבל על הדעת. מה קרה כאן? מה היה כאן? הסיפור מאוד פשוט. היו ויכוחים מאוד קשים, מאוד נוקבים בין יוסף לאחיו. האם אנחנו יהודים או שאנחנו לא יהודים, אם אנחנו זן חדש בהיסטוריה או לא, בקיצור זה כואב, זה לא היה פשוט סתם איזה ויכוח, אני יודע מה, עקר. ויכוחים מהותיים. בעיני האחים הייתה נראית תמונה כזו. לאברהם אבינו היו שני בנים, יצחק נשאר שומר המורשת, וישמעאל נדחה, תחוי. הוא לא בן של, הוא לא ממשיך של השושלת. הלאה, ליצחק גם היו שני בנים, יעקב ועשיו. יעקב נשאר שומר החותם, שומר השושלת, ועשיו נדחה, תחוי. עכשיו לא שהוא סוג בית, לא שעם ישראל זה כהנים ועשיו הוא רק לוי או שרק ישראל, כלום, גוי, אין, מחוק, כלום, אין. הבינו האחים שעכשיו זאת הולכת להיות אותה מהדורה, אבל הפעם רוצים לסדר את האיכות הרבה הרבה יותר חזק. הרי מה היה כאן? בתחילה, עוד נתחיל את זה אולי טיפה יותר מהתחלת ההיסטוריה, אדם הראשון, כשהוא חטא בעץ הדת, הוא ערבב את הטוב עם הרע. ואברהם אבינו התחיל מהלך לסדר בחזרה את הטוב להפריד מהרע. והקדוש ברוך הוא רצה לסלק אותו שוב, היה חטא של עץ הדעת, אברהם, אדם הראשון מסתלק מעץ הדעת. הקדוש ברוך אומר לאברהם אבינו להקריב את הבן, אז הוא מקריב את הבן, אבל אברהם אבינו כן רצה להיות דעת, במעדה כי ירשנה, הקדוש ברוך אומר, אתה רוצה לדעת, ידוע תדע, כי גר יהיה זרחה, המחיר הוא כבד. בכל אופן, אברהם אבינו התחיל להפריד את הטוב מהרע. אז מה עושים? כמו שלוקחים זהב מבטן האדמה. קודם מוציאים הרבה 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 אדמה, הרבה אדמה, הרבה בוץ, הרבה חול, הרבה הרבה. אחר כך מגיעים כבר אל הזהב. כל החול שהוציאו לפני כן זה ישמעאל, שנולד ראשון. אחר כך נולד יצחק. יצחק זה כבר אפרות זהב, אבל זה סגסוגת, זה מעורבב. זה ביחד חול, אדמה, עוד כל מיני דברים. עכשיו כבר צריך את מה שיצא מכאן להכניס לתנור, ולהפריד בתוך התנור. זה הבטן של רבקה, שבתוכה הופרד עשיו מיעקב, הם היו אחים תאומים. הבינו האחים שעכשיו כאן הולכים לעשות, עכשיו הולכים לעשות את הזיקוק הסופי, 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 והפעם יהיה אחד מתוך 12. 12 אחים נדחים, או 11 נדחים, ואחד בלבד נשאר שומר החותם, ממשיך השושלת. הם לא הסכימו לזה. לדעתם, אם יוסף נמצא כאן, אם יוסף חי, אז הם מתים. אז אין להם משמעות, אז הם מחוקים, לא קיימים, אפס. זבובים על התקרה, כלום, 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 כלום. הם לא רוצים את זה. הם החליטו להילחם לא נגד יוסף, אלא זכות ההישרדות שלהם בעצמם. ויוסף מצד שני לא ויתר, אני לא רוצה שום דבר רע, הם לא האמינו לו בהתחלה, רק אחר כך, אחרי שכל הסיפור הזה, אנחנו נראה בשבוע הבא, בפרשת השבוע, שאתם רואים, אני לא התכוונתי לרעה, אלוקים כחשבה לטובה, הכל בסדר, תחת אלוקים אנוכי, אבל כשהאחים ראו את יוסף עם החלומות, הם לא הבינו שהוא יהיה כהן, והם יהיו לוויים, הם יהיו ישראלים, הם הבינו שהוא יהיה הממשיך, והם אפילו לא פיליפינים, תאילנדים, כלום, זבובים, אכברים, מחוקים. הם נלחמו על זה. והיה מלחמה קשה, והייתה שנאה ביניהם, שונאים אותו. הנה בעל החלומות עליו, והוא ידע ששונאים אותו, וכשאבא שלו שלח אותו לראה את שלום אחיך ואת שלום אחיך, ואת שלום הצון, הוא ידע שהוא הולך להסתכן. מה הם רצו, אחים? הם רצו פשוט מאוד, או אנחנו או אתה. אם אנחנו, אם אתה חי, אנחנו מחוקים. אנחנו יכולים להתאושש, להרים את הראש, לשרוד, בתנאי שאתה לא תהיה כאן בעולם. אנחנו לא רוצים להרוג אותך. אנחנו שונאים אותך, שנאת מוות, ולא יכלו אחיו דברו לשלום. לא יכלו לדבר איתו בכלל. כלומר, הם לא היו סתם שקרנים, אחד בפה ואחד בלב מחייכים, כן, 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 ומאחורי הגב מדברים. לא, לא יכלו אחיו לדברו לשלום. כדי שנבין מה קרה כאן, רבותיי, אני רוצה לספר לכם סיפור שוודאי כולכם קראתם. עכשיו, השבוע, לכבוד חנוכה, חילקו בכל תיבות המכתבים כל מיני סיפורי מופתים של מאמה רוחל, של רחל אמנו. למי שתורם כסף לאברכים, תלמידי חכמים, יראי שמיים, שלומדים שם בזה, יש מובטחים, ניסים, ישועות, למעלה מדרך הטבע, והיו שם כמה וכמה סיפורים. אני רוצה לצטט בקצר צרה סיפור אחד מהם, לא כדי לעשות פרסומת לקבר רחל, אם כי זה בהחלט מקום חיובי וטוב ונכון, אלא אך ורק כדי ללמוד את הסיפור ההוא, ולהכניס לו צבעים שלא היו בו. בסיפור שם מסופר, כדאי לכם לקרוא אותו בפנים, כי הוא כתוב שם יפה ודרמטי ומושך, על משפחה שהיו לה, משפחה גדולה, בלי עין הרע, היה בין כולם, היו גם שתי בנות, לאחת קראו תמרי, ולשני קראו גיטי. וחתול שחור עבר ביניהן, היו בתחילה חיות באהבה ובאחווה, בשלום וברעות, והיא עזרה לה, והיא עזרה לה, כמו שכל הסיפורים אתם יודעים לספר, אלה שיודעים לספר את זה יותר טוב ממני, אבל חתול שחור עבר ביניהם, היא לא הזמינה אותה לבר מצווה של הבן שלה, והיא לא הזמינה אותה למסיבת חנוכת הבית של הבית שלה, ונהיה בין החיות, שנאה בין החיות, וכבר הבעלים של החיות נכנסו לתמונה, והילדים, בקיצור, כל המשפחה הפכה להיות שם שתי מחנות. כל כך שהיה עוד שמחות, המשפחה הייתה גדולה, משפחה ענפה, דודים, אחים, גיסים, בני דודים, כל משפחה, כל שמחה משפחתית שהייתה, אז היו מרגלים שבדקו מתי הצד השני, האויב, יצא, ואז הם נכנסו להגיד מזל טוב. ממש לא נפגשו, לא נפגשו, ובעיני ההורים המבוגרים כבר, זה היה כמו קוצים בתוך העיניים, ניסו לעשות שלום. כל פעם שניסו לעשות שלום, שפכו עוד שמן על המדורה. אה, לזאתי, טרח, טרוך, טריך, רק הזכירו את השם הזה, אז כבר דרכו על קוצים, דרכו על מוקשים, היה עוד יותר גרוע. וההורים ממש בחו, כל שמחה ושמחה שהייתה, וההורים רואים, השמחה לא מושלמת. לא כל ילדים מגיעים, אז כולם חוזרים מהשמחה, לא חשוב אם זה היה בר מצווה של נכד או חתונה של נכדה, כולם חוזרים שמחים, וההורים חוזרים הביתה לבכות. שנים ארוכות הייתה המלחמה הזו, וההורים בוכים, הם בטוחים, לפחות האמא, שם האמא הייתה יותר דומיננטית, אני ארד ביגון שאולה. ויהי היום, ככה מספר הסיפור הזה, בשביל, כמובן, זה פרסומת לקבר רחל, היא החליטה, אני הולכת עכשיו, עושה ככה וככה וככה, בגלל את התרומה של המילה שלום, נותנת לפה לשם, תכלס מה שקרה, אחרי שהיא חזרה משם, הבת שלה, לא יודע אם תמרי או גיטי, מי נפקמינה, התקשרה אלה, אמא, את לא תאמיני, אני פה עם אחותי, עם גיטי, תמרי אמרה, אני עם גיטי. ואמא שאלה אותה, ואתן מדברות? מה פתאום לדבר? אנחנו מחובקות ובוכות מרוב התרגשות. ואמא לא מאמינה, מה קרה? איך קרה? בקיצור, קרה מה שקרה, היה נס, תכלס. שנים ארוכות של כאב לב נוראי לאמא, מה קרה? האחים לא חיים ביניהם בשלום. זה כאב לב, זה למות, למות מכאב לב. שם היה איזשהו סיפור, אחת מהם איבדה, לא יודע מה, איבדה את הנשימה, היה לה איזושהי אלרגיה, ולאחותה בדיוק היה משאף במטוס. בקיצור, אגנצה מייסה, כדאי לכם לקרוא אותו, את המייסה הזה. אני רוצה, עד כאן הסיפור, אני רוצה להכניס לו קטע שלא היה. אולי במקום אחר הוא כן היה. העולם הוא גדול, הסיטואציות רבות, כל דבר שאני ממציא, אולי באיזשהו מקום פעם הוא היה. תארו לעצמכם שזה לא שתי אחיות הצדיקות האלה, גיטי ותמרי, אלא משפחה אחרת, עם שתי אחיות אחרות, שהם גם כן רבו ביניהם, מה זה חתול ואכבר להשמיד, לאבד ולהרוג, למרות את הציפור, למרות את האוזניים ולדקור עם הציפורניים בתוך העיניים, שנאה נוראה. וההורים כמובן מזילים דמעות, מרטיבים כל לילה את הקרית עם דמעות על שני הילדים שלהם, על שתי אחיות שלא מסתדרות, והאחים, וזה כבר משפח, מריבה שכבר גלשה, כבר הגיסים והאחים והבנים והדודים, כולה, וי, 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 וי. משפחה ממש, כבר מדברים לשמצה למשפחה הזו בגלל המריבה הזו. ויהי היום, לא כמו הסיפור כאן, אלא אחת האחיות נפטרה, נפטרה צעירה, מסכנה, בימיה של האימא. בחייה של האימא נפטרה הבת. ואז הבת השנייה הרגישה רגשי חרטה, וואי, מה עשיתי לנפטרת הזאת? והיא הולכת לקבר שלה, ומבקשת סליחה, ומזמינה את בעלה ואת כל הילדים, ומבקשים סליחה. ועכשיו אצל האחות יושבים שבעה, כל הבנים והילדים והבנות, וכולם יושבים שבעה, ואחות הזו שאתה רבה איתה, היא יושבת שם כל היום, והיא מבשלת, והיא מכינה, והיא מטפלת בכל האורחים, והיא עושה, ומה זה, והיא בוכה כל הזמן, והיא מצטערת, אוי אחותי, זיכרונך לברכה, בקיצור, ממש ממש בכי. ההורים הזקנים, גם הם באים לנחם, גם הם יושבים שם הרבה. וההורים הזקנים רואים, בת נפטרה, זיכרונה לברכה, בוכים, מצטערים, מה זה, אב שקול, זה אסון. מצד שני, הם רואים את השלום, אז הם שמחים. עכשיו רבותיי, אני לא יודע, אני לא פסיכולוג ולא מסוגל לדעת, האם ההורים יותר שמחים או יותר עצובים. הם ודאי עצובים שבת נפטרת. הם ודאי שמחים שהמריבה נגמרה. מה יותר? הם יותר שמחים או שיותר עצובים? אז אמרתי לכם, אני לא פסיכולוג ולא פסיכיאטר ולא יודע איך מודדים כאלה דברים, אבל חז"ל כבר אמרו לנו, חזקה על המת שהשתכח מן הלב. זוכרים צער, חודש, חודשיים, חצי שנה, לא יודע כמה זמן, אבל חזקה על המת שהשתכח מן הלב, שוכחים אותו באיזשהו שלב. את השלום שנעשה בין המשפחות, ההורים לא ישכחו. את המריבה שהייתה לפני השלום, גם ההורים לא שכחו. אם המריבה הייתה 20 שנה, אז 20 שנה רצופות ההורים נושכים לעצמם את השפתיים ואת הלשון ובוכים ומורטים שיער, האחים, הילדים שלנו רבים. בקיצור, אני לא אומר, חס ושלום, חס וחלילה, חס וחלילה, חס ושלום, אני לא אומר שהמוות הוא פתרון. אבל העובדות הן לפעמים כך. האחים לא רצו להרוג את יוסף. חס ושלום להרוג? נתן לקדוש ברוך הוא לעשות מה שהוא רוצה. שמו אותו בבור, תשלחו אותו, תביא אותו, תבריא אותו. אבל אם יוסף לא כאן, אבא לא יבכה. כשאבא כאן, אבא רואה, לא יכלו יחב דברו לשלום, או שאתם כאן או שאני כאן או שאנחנו הולכים, המריבות עד לב השמיים, ואבא אוכל את עצמו, האחים שלי, הבנים שלי, הילדים שלי, בשר ומבשרי, כאלה מריבות, כאלה כסחים, מה קרה כאן? זה שני סונים? זה נאצים ויהודים? זה אחים! האבא לא מסוגל לסבול את זה. כשהילד מת, גם האבא לא מסוגל לסבול, אבל כמה זמן? 3 ימים, שבוע, שבועיים, שוכחים בסוף, נרגעים בסוף. אז האחים לא חשבו שזה הפתרון, אבל נתנו לזה לקרות. הנה, מצאו פתרון. עכשיו, הקדוש ברוך הוא מסכים איתם? לא בדיוק. עוד מעט נראה למה. עובדה שאנחנו נאנשים, עד עצם היום הזה יש אנטישמיות בעולם. רבותיי, האנטישמיות בכל העולם נולדה בגלל שהאחים לא הצליחו להסתדר עד כדי כך שהם רצו למכור את האח שלהם לעבד למצרים. טבלו את הכותונות שלו בדם, ושלחו אל האבא לשקר אותו, את זה מצאנו, הקרנה הקטונת בנך היא. כלומר, ודאי וודאי 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 שמה שהאחים עשו לא נכון. אבל, למרבית הפלא, המהלך, החשבון, הוא כן נכון. מה האחים היו צריכים לעשות, אני לא יודע, לחשוב אחרת, שאף אחד לא ייפגע, שאף אחד לא יגרם לו נזק, אבל לחשוב על איזשהו סוג הפרדה, שכל אחד יחיה במקום אחר. איך אומר הפתגם? רחוק מן העין, רחוק מן הלב. כשיש משפחה שרואים שבין הילדים יש מתחים יותר מדי גדולים, האחד מוכשר והאחד יפה, האחד יודע לשיר ואחד יודע לא יודע מה, ויש כל אחד חושב שהשני גונב לו את המשבצת שלו, אז הורים חכמים שולחים ילד אחד מהבית. לא שולחים אותו לבית הסוהר, נותנים לו פרס ושולחים אותו למקום הכי טוב בעולם. לישיבת, לא יודע מה. לסבתא, מתנה, לא, לא, קיצור, מפרידים. לא צריך לשלוח אותו מהבית, אפשר לשלוח אותו לבית ספר אחר, חיידר אחר, לא, לא אני יודע פתרונות, יש אנשי מקצוע שיודעים לעשות את זה פי מיליון יותר טוב ממני, אבל כדי שלא תהיה תחרות, אל תגידו לילדים, אל תתחרו ביניהם, זה לא יעזור. תפרידו. אז ההפרדה היא נכונה, הדרך איך להפריד לא הייתה נכונה. עכשיו, אבל אני שואל שאלה. אני מקודם הצגתי את הסיפור בצורה הכי כואבת שרק יכולה להיות בעולם, פי מיליון יותר כואבת ממה שזה באמת. סיפרתי משפחה עם 2 ילדים שרבים ביניהם, וילד אחד מת. והחלטנו שהאבא והאימא לא שמחים שהוא מת, אבל עכשיו העסק זורם על מי מנוחות. די, גמרנו, לא רבים, יש משפחות, יש שמחות, התייבשו הדמעות מעל חיים, הכל בסדר. אז מה קרה כאן אצל יעקב, שזה לא היה ככה? כתוב, והתאבל על בנו ימים רבים, כל 20 השנים שיוסף לא היה, 22 שנים, מה 20 שנים? כל 22 השנים שיוסף לא היה בבית שלו, יעקב ישב על כיסא של חבר'ה קדישה, כזה עם רגליים נמוכות, ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו, וימאן להתנחם. רגע, רגע, אתה מקודם אמרת, חזקה למת, שהשתכח מן הלב. אז למה יוסף לא נשלף מהלב שלך? מה קרה? 22 שנה שכחת? ורבותיי, השאלה היא פי אלף יותר קשה. הגמרא מספרת במועד קטן, שהייתה פעם איזו אלמנה מסכנה, בעלה נפטר. ומה זה נפטר? נפטר בצורה הכי טרגדית שאתם הייתם יכולים לתאר לעצמכם. השאיר אותה עם 7 ילדים לבד. כשהוא היה חי, הוא הביא פרנסה, הביא אוכל הביתה. עכשיו אלמנה לבד, צריכה לטפל בילדים, לחבס, אחר כך להביא להם אוכל. איך היא תעשה את הכל? הייתה קצת גיבורה. התמודדה, הצליחה, לא יודע, רצה, עשתה, אביה, דודים שלה. ולא עלינו ולא עליכם, מלאך המוות שבא לבקר בבית שלהם, ולקח את בעלה, לקח ילד אחד. זה כבר כמעט פוצץ לה את הלב. והגברת הזו ישבה בבית ובכתה 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 ובכתה. אני צריך להגיד את זה לפחות שעה שלמה, כדי שנבין איזה בכי גדול היה לה. בכתה ובכתה 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 בכל, כל הזמן, כל היום וכל הלילה. והיא הייתה שכנה של רבן גמליאל, רבן גמליאל הנשיא. לא יודע כמה בשכנות, אבל הוא בלילה, כשיש שקט, כולם ישנים, אין רעש, ורבי רבן גמליאל רוצה ללמוד תורה בשקט. מהחלון שלו הוא שומע את החלון של האלמנה, שבחיות בוקעות משם, בחיות, אי לי 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 לי, אי לי 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 לי, בוכה ובוכה ובוכה ובוכה. ורבן גמליאל היה לב כמו חמאה בשמש. הוא גם בכה, בכה איתה ביחד. והוא אמר לגברת, החיים קשים, אל תעשי אותם יותר ממה שהם באמת. יש לך 6 ילדים מתוקים ומקסימים, את יכולה לשקם את המשפחה. יהיה קשה כמה שנים, אני אעזור לך, אולי הקופה של העיר תעזור לך, מישהו יעזור לך, אבל קחי אחריות. קומי בבוקר, תשלחי את כל הילדים לחיידר, תחפשי להם את הבגדים, תכיני להם אוכל, תעשי שיהיה שמח בבית, תגדלי ילדים בריאים בנפשם ובגופם, תפסיקי לבכות. בכית 3 ימים של האבל, יופי. המשכת עוד קצת לבכות 7 ימים, בסדר. עוד כמה דברים למשך החודש, עד שנה, די! מה זה לבכות כל הזמן? לבכות ולבכות 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 ולבכות? לא בא בחשבון. יש לך 6 ילדים נורמליים, בריאים, שהם רוצים לראות אמא שמחה. ואני מזהיר אותך, כך אומר לרבן גמליאל, את לא בוכה, אם את בוכה מדי הרבה, את לא בוכה על הילד האחד, את כבר בוכה על הילד הבא. כל כך הרבה זמן לא בוכים על ילד אחד. והיא המשיכה לבכות, ועוד ילד נפטר, ורבן גמליאל אמר לה, עוד נשארו לך 5 ילדים, מקסימים, מתוקים, לחיים, ורודות ממש, לתת להם צפיתה בלחי לזלול אותם. ואמא המשיכה לבכות, רבותיי, הסיפור הטרגדי שם נגמר בכך שכל הילדים שלה נפטרו. מה את זוכרת בכי? מה את זוכרת צער כל כך הרבה זמן? למה את סוחבת אותו בלב יותר ממה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותך? 3 ימים לבכי, 7 ימים למספד, עוד 30 ימים לזכור את הצער, ואחר כך על הורים, על הבן שלהם עוד עד שנה. ודרך אגב, זה לא קשור לכאן, מי שפוגש חבר שאביו נפטר, אמא שלו נפטרה, הוא מנחם אותו, אחרי שנה, יותר משנה אחרי שהוא נפטר, אז הוא עושה טעות. מה אתה מנחם אותו? די, הוא כבר שכח מזה. לנחם אותו זה נקרא לזרות מלח על הפצעים. לפתוח מחדש את הפצע. די, הוא כבר נפטר, שכחת מזה. עד שבוע, עד חודש, שנה זה מקסימום. זה בקשר לבנים על הורים שלהם. אבל בעל על אשתו, או אישה על בעלה, לא עלינו חס ושלום, ממישהו מהשניים נפטר, אז אם האלמנה לא מתחתנת שוב, או שהאלמן לא מתחתן שוב, גם 20 שנה אפשר להמשיך ולנחם אותם. אתם רואים פעם אלמנה? תספרו לה שהגאון מווילנה אמר לאמא שלו, אמא שלו הייתה אלמנה, והייתה צדיקה, היא עשתה הרבה חסדים, היא הייתה מנהלת של גמח, ועושה הכנסת קלה, עושה הרבה דברים טובים. הגאון מווילנה אמר לאמא שלו, אמא, כל פעם כשאת מתפללת, מבקשת משהו, כל אחד יש לו בקשות. אל תספרי לקדוש ברוך הוא, שאת עושה מצוות, ואפילו אל תספרי לקדוש ברוך הוא, שאת אמא של הגאון מווילנה, כל הדברים האלה הם חשובים, אפילו חשובים מאוד, אבל יש לך משהו עוד יותר חשוב. לך יש משהו אישית יותר חשוב מהכל. תגידי לקדוש ברוך הוא שאת אלמנה. הקדוש ברוך הוא דיין אלמנות ואבי יתומים. הוא אפוטרופוס שלך. לאישה שיש בעל, בעלה אפוטרופוס. הקדוש ברוך הוא לוקח את הבעל, הוא לא זורק אותה לים, את האישה. הוא הופך להיות אפוטרופוס. הממלא מקום של בעלה, אפוטרופוס עליה. תגידי לקדוש ברוך הוא שאת אלמנה. לכן, אוקיי, לענייננו. אז בן אדם לא מתאבל יותר מדי. גמרנו, חודש, חודשיים, מספיק, די. מה זה יעקב התאבל 22 שנה? מה זה? אז נכון שהאחים עשו משהו כל כך חמור, כל כך נורא, הם גרמו לכך שהוא התאבל 22 שנה. אבל זה לא בעיה שלהם, זה בעיה של יעקב. אנחנו טענו שאם הילד נפטר והמשפחה מפסיקה את המלחמה, אז זה לא טוב, אבל זה הרע במיעוטו. וכאן, מה קרה לי יעקב? אז זה בכה ובכה 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 ובכה. רבן גמליאל הזהיר את האלמנה, אל תבכי יותר מדי. שלוש תשובות יש לשאלה הזאת. תשובה ראשונה פשוטה, רש"י אומר אותה, יש כלל חזקה על המת שהשתכח מן הלב. אז אם זה רק רעיון פסיכולוגי, כי אנחנו יודעים, דור הולך ודור בא, אני חושב שהלוויה הראשונה שאני הייתי בה, הייתי ילד בן 7 או בן 8. אז זקנים, ניצולי שואה או לא ניצולי שואה, לא יודע, בכפר עטה, עלה אבא שלי היה הולך והלכתי איתו. היה שם כזה אלונקה עם טלית. אז הבנתי שנמלים מתים וחתולים מתים ותרנגולות שוחטים אותם, וגם אנשים מתים בסוף. אז נכון שזה נורא מצער, והמשפחה הקרובה לה נפטר עוד יותר מצטערים, אבל איש מאיתנו לא חושב שהוא יחיה לנצח. ככה החיים. היה אחד, אליהו הנביא, הצליח לברוח. יש עוד אחד, רבי ישוע בן לוי, גם הצליח לברוח. סרח בת אשר, גם הצליחה לברוח. אלה שלושה יחידים בהיסטוריה, וכל מיני סיבות היו להם. אבל בתכלס, אנחנו יודעים שזה קורה, אז לא מסכימים, אבל משלימים. אז זה נקרא חזקה על המת, שהשתכח מן הלב. בסדר. אז אם זה רק פסיכולוגי, אז גם מי שחושב רק שהמת מת, אבל הוא לא מת, כמו הסיפור שהיה עם יעקב, שהוא חשב שיוסף מת, הוא היה צריך לשכוח מזה. אבל מסתבר שהרעיון של חזקה על המת שהשתכח מן הלב, זה משהו רוחני, משהו שקשור לכל מיני כוחות על-טבעיים. המת בעצמו גורם, מביא, נותן, מעניק, משרה איזשהו כוח בקרובי המשפחה שלו להרגיע אותם. ממילא, אם זה שאנחנו חושבים שהוא מת, לא מת, אז אנחנו לא נרגעים. אם האבא יודע שהילד חי, בטח שהוא ירדוף אחריו, לכל העולם הוא יחפש אותו. הוא ירים את כל האבנים במדבר לראות איפה הוא מתחבא, איפה הוא נמצא. זה אם הוא חי. אבל אם הוא חושב שהוא מת, האבא חושב שהילד מת, האבא לא רגוע. למה? יש לו הרגשה סמויה שהבן חי? אולי. לא. יש את הכוח המיסטי שהמת תורם לאנושות, לעולם, לאווירה, אין במקרה שהילד, שהבן, שהאח, שהמישהו של המשפחה, לא מת באמת. אם הוא לא מת, אז אין נחמה. אז חזקה על המת שהשתכח מן הלב, יוסף לא מת, אז הוא לא נשכח מליבו של יעקב. ההסבר הזה, רבותיי, אני אגיד לכם את האמת, אותי הוא לא משכנע. כי הוא נראה יותר מדי דק. תכלס, אם יעקב יודע שיוסף לא מת, או הייתה לו הרגשה, אז מובן. אבל אם הוא חשב שהוא מת, זה... אומר רש"י תשובה פשוטה לזה. ליעקב הייתה מסורת בנבואה, שאם אחד מילדיו מת בחייו, אז הוא הולך לגיהינום. כלומר, מה זה נקרא הולך לגיהינום? לא הולך לגיהינום ביחד עם כל הרשעים, עם היטלר ועם המן. לא, יעקב לא יישב שם איתם. הוא פספס את המטרה של הגן עדן. הקדוש ברוך הוא נתן לו תפקיד, אברהם מתחיל, יצחק ממשיך, אתה חותם. חותם לוקח 12 ילדים, מפזר אותם בסביב כל ארץ ישראל בצורה מסודרת, מאורגנת, יפה, ויוצאים לדרך היסטורית עולמית. זה בתנאי שתצליח להוביל את המהלך. אם לא תוביל את המהלך, אז הוא מחוק, נחפש בדור הבא, איזה אברהם אבינו חדש, יתחיל את המסלול מחדש. אתה פספסת, נפלת, נכשלת, ורבותיי, יש שני סוגים של נכשל. יש אחד שמשחק דמקה או שח או שש בש על הלוח, בוא נשחק, משחקים, והפסדתי. לא נורא, מנערים את הלוח, ובוא נשחק עוד פעם. החיים זה לא דמקה. החיים זה לא שש בש וזה לא שח. המשחק של החיים הוא משחק חד פעמי. שיחקת נכון, הגעת אל היעד. לא שיחקת נכון, מישהו אחר יבוא במקומך, על המשבצת שלך, והוא יעשה את מה שאתה היית צריך לעשות. זה נקרא שיעקב אבינו ידע, שאם אחד מבניו מת בחייו, הוא פספס. הוא לא רואה גן עדן, הוא ילך לגיהינום. ועכשיו, אם יוסף, לא חי, מסתכל יעקב רטרואקטיבית על כל החיים שלו, כל המאבקים שלו, בהתחלה עם אליפז, הבן של עשיו, ואחר כך עם לבן הרשע, ואחר כך פה כמה הרפתקאות, כמה, איך הוא אמר לפרעו יעקב, בעוד שבועיים אנחנו נקרא את זה בפרשה, פרעו שואל אותו, בן כמה אתה? אז הוא אומר לו, מעט ורעים היו ימי, כל החיים שלו היו מכאוב וצער, בלילות רבותיי הוא ישן, לא יום אחד, כל הדרך, 22 שנה, הוא ישן בלילות, בשדה, על צלע של ההר, הוא ליקט אבנים, עשה כימון מרזב, השתחל בפנים, ועוד אבן גדולה עשה מלמעלה מרשותיו לסגור, כדי שחיות לא יאכלו אותו באמצע הלילה. באמצע הלילה יבוא איזה טען, יעשה לו ביס מהבטן, יבוא איזה נמר או צבוע, יעשה לו ביס מהירך. ככה לילה לילה. אחר כך אצל לבן, וואי 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 וואי, 10 מונים, 100 פעמים לבן שיקר אותו. אחר כך נתן לו כאן, עשה לו שם, אחר כך בסך הכל הוא רצה את רחל, אישה אחת הוא רצה בסך הכל, הביאו לו 4. אחרי שהוא גמר כבר את המחנה הריכוז, מחנה העבודה, המחנה השמדה הזה אצל המן, אצל המן, איך קוראים אצל לבן, ביקש לבן לעקור את הכל, הוא רצה באמת לרוג את כולם. יעקב בורח באור שיניו, רצה להיכנס לארץ ישראל, לחיות עד בנחת. רחל מתה בדרך. דקה אחת חיים טובים לא היו לו. הכל מאבקים, 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 מאבקים. פתאום הוא פוגש באמצע הלילה את השר של עשיו, היה יותר גדול מפיל, יותר גדול מי, אני לא יודע, מאוטובוס. והוא נלחם איתו. נלחם כל הזמן. הוא יודע שיש לו מטרה. פתאום, אין מטרה, יוסף מת. המטרה, התעדתה. נו, אז איך תרגיע עכשיו את יעקב? תיתן לו ללעוס בזוקה? מה תעשה לו? מה תיתן לו? אתה לא יכול ללחם אותו. את זה האחים לא לקחו בחשבון. האחים ידעו שאם אנחנו נעלים את יוסף, יהיה שקט. הם לא ידעו שאם יעלימו את יוסף, יהיה 9 באב. שנים ארוכות של צער, של צער, של צער, של צער. זה לא בא בחשבון, לצייר. אבל רגע, זה לא כל כך באשמתם, זה כן באשמתם, זה לא נכון. זה כן באשמתם. זה באשמתם לגמרי. מי שעושה איזשהו מהלך, הוא חייב, חייב, חייב לחשוב על כל המסלול מסביב, ואם אתה לא יודע לחשוב את זה לבד, לך לרבנים יותר גדולים ממך, לך לחכמים, לך ליועצים, תתייעץ, תחשוב על זה. הקדוש ברוך הוא לא נותן לאף אחד איזשהו הרפתקה, סתם, או כדי שנעבור אותה בשלום. לא. אתן לכם על זה 2 דוגמאות, 2 סיפורים. הסיפור הראשון היה עם רבי יהודה אסד. זה אנחנו קוראים אותו בישיבס, מערי אסד. תלמיד חכם מופלג, חיבר ספר שאלות ותשובות, היה תלמיד של החתם סופר. רבי יהודה אסד, יש עליו המון סיפורים יפים, אני אספר עכשיו רק מה שרלוונטי לענייננו, וגם מזה אני פוחד עוד מעט שאנחנו לא נספיק. תקשיבו. היה לרבי יהודה אסד חבר, גם תלמיד בישיבה של החתם סופר. החבר הזה היה צריך ללכת לאיזושהי עיר אחרת, היה צריך לעבור יער. זה היה נורמלי בזמנם. אבל לפעמים ביער יש שודדים. ומתנפל עליו שודד עם סכין ואומר לו, אני עכשיו הולך להרוג אותך, אני רוצה את הכסף שלך, ואני לא אתן לך לחיות בלי הכסף, כי אתה תרדוף אחרי, תחפש אותי, יש משטרה, יש עניינים, אפילו אם אתה תשבע לי שלא תעשה שום דבר רע, אני יודע בטוח ורגוע, אם הנבילה שלך פה תהיה מתחת אחד העצים, ולא אם אתה תחזור בחזרה לעיר למשטרה, ועם השבועה שלך שלא תעשה לי שום רע, שלא תלשין עליי. היהודי הזה מסכן, תלמיד חכם, חבר של רבי יהודה אסד, תלמיד של החתם סופר, אמר לו, תראה, קלטה אליי הרעה, אני לא יכול להילחם איתך, אני לא יכול להתנגד לך, אתה חזק ממני. אבל תן לי להגיד וידוי, להגיד קריאת שמה, להיפרד, להתחרט על כל הטעויות שעשיתי כל החיים. אני אעשה קצת תפילות, ואחר כך, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה מה שיהיה. השודד אמר לו, כמה זמן זה אורך? שאל. אמר לו, אני חושב בערך 10 דקות, 15 דקות. אמר לו השודד, קיבלת. אז יהודי הזה נעמד על יד עץ, והתחיל להגיד קריאת שמה, ווידוי, ותפילות, ותחנונים, והתחרט על כל הטעויות שלו, וממש בכה, 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 ועוד פעם וידוי, ועוד פעם קריאת שמה. אחרי איזה 15 דקות, הוא פותח את העיניים, מסתכל מסביב, השודד לא נמצא, נעלם. זה לא פאטה מורגנה, אני ראיתי, דיברתי איתו, אני שפוי, אני לא אחרי בקבוק משהו הקהיל. מה קורה כאן? הוא אומר, תראה, יש לי כמה אפשרויות, אומר לעצמו, יש לי כמה אפשרויות להסביר. או שעבר שוטר, והוא נבהל ברח, אולי חיה עברה והוא נבהל ממנה, אולי הוא בעצמו יהודי, הוא שמע אותי, אומר קריאת שמע, ואומר וידוי, אז רגשי חרטה פעמו בליבו, והוא החליט להשאיר אותי לנפשי. אני לא יודע מה קרה לי, כך הוא אומר, אבל אני כן יודע שקרה לי נס, נס גמור, מישהו בא עם כוונות זדון אמיתיות, לא שחקן בהצגה, רצה להרוג אותי, ולא הייתה לי שום דרך להינצל, והנה, אני חי בריא ושלם. הגיע לעיר בשבת קודש, הוא עשה קידוש גדול בבית הכנסת. כך אנחנו אומרים, נדרי להשם השלם, נגדנה לכל עמו, זה מזמור לתודה, היה לך נס, תעשה תודה. אז הוא מביא עם קורבן תודה לבית המקדש, ומזמינים הרבה אנשים לסעודה, ואתה עומד בראש השולחן, זה שנעשה לו את הנס, ומספר את הנס הגדול שהיה לו. אז הנה יופי, הוא הזמין את כל החברים שלו בשבת, אחרי התפילה בבית הכנסת, נתן להם קוגל, נתן להם שתייה, נתן להם זה, ואמר, סיפר את הסיפור, הנס הגדול שקרה לו. יפה. בין כל האורחים שהגיעו לקידוש שלו, היה גם החבר שלו רבי יהודה אסד. רבי יהודה אסד שמע את הנס הגדול שהיה לו, אז אחרי שהוא גמר, בעל הנס, רבי יהודה אסד ביקש את רשות הדיבור, אני רוצה להגיד משהו קטן, ככה, לך אדוני בעל הנס, ולכל המאזינים כאן. אני רוצה את רשות הדיבור לשלוש דקות. הוא קם רבי יהודה אסד ואמר לבעל הנס, תגיד לי, אתה חושב שהיה לך נס כדי שתמשיך לחיות? מה פתאום? כדי שתמשיך לחיות, לא היית צריך בכלל לפגוש את השודד הזה. אלפים ורבבות אנשים עוברים ביער ולא פוגשים שודדים וממשיכים לחיות. אתה היית צריך לפגוש את השודד ולהינצל ממנו כדי לחיות? לא. אתה היית צריך לפגוש את השודד ולהינצל ממנו כדי לדעת איך אומרים קריאת שמע, איך מתייחסים לרבע שעה שהקדוש ברוך הוא נותן בחיים, איזה רצינות לוקחים אותם. בשביל זה אתה ניצלת. כלומר, אל תבדוק שיש איזה מאורע, מה יצא בסוף? אלא למה קרה המאורע הזה? מה המאורע הזה רוצה ללמד אותנו? זה מה שהאחים של יוסף עוד מעט יקלטו כאן, אבל רק רגע אחד. לפני כן אני אספר לכם עוד סיפור. קצת נושא דומה לרבי יהודה אסד, אבל עם כיוון אחר. מעשה שהיה כך היה. יש מול הכותל בירושלים ישיבה של, קוראים לה אש התורה. ראש הישיבה של אש התורה היה הרב נוח ויינברג, זיכרונו לברכה, יהודי אמריקאי, שהיה לבבי מאוד וחמוד מאוד, וידע לדבר עם כל הנוער האמריקאי בשפה שלהם, והצליח לסחוב בחורים לרוב לישיבה. יום בהיר אחד, מגיע בחור למשרד של הרב נוח ויינברג, שלום, מה אתם, ככה נראה היה כזה מגודל, ידיים מלאים קעקועים, רעמה של שיער על הראש, שלום, מה אתם מלמדים כאן בישיבה? אמר לו רבי נוח, להכיר את הקדוש ברוך הוא, להיות איתו בקשרים טובים. אמר הבחור הזה, באנגלית הכל, אמריקאי, אמר הבחור הזה, או, אם ככה זה מיסטייק, טעות, אני לא צריך את זה, אני עם הקדוש ברוך הוא, אחד על אחד, ככה מצמיד את שתי האצבעות, מראה לו אנחנו ביחד, באותו ראש. יופי, תודה רבה, שלום, מתחיל ללכת. אחרי שעושה כמה פסיעות לכיוון הדלת, רבי נוח ויינברג עוצר אותו, ושואל אותו, תגיד לי, על סמך מה אתה מסתמך, על סמך מה אתה אומר, שאתה עם הקדוש ברוך הוא באותו ראש, ביחד, לא צריך ללמוד יותר כלום, אתם מסודרים כבר ביחד, על סמך מה? אומר, תשמע כבוד רבי, אני רוכב אופנועים מקצועי, לא אופנועים של כביש, אלא אופנועים של שטח, אופנועים כאלה שיודעים לטפס על הרים ועל סלעים ועל 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 ועל, לא יודע מה. אופני הרים כאלה, מקצועי, 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 זה מה שאני עושה. ופעם אחת, עפתי באיזשהו שגיאה, באיזו תאונה, עפתי לתהום, לתהום עמוק עמוק עמוק. האופנוע הגיע לרצפה למטה, והתרסק, ממש התרסק. ואני לא יודע איך זה קרה. אבל נחבטתי כל הדרך בעצים שבלטו על הצלע של ההר. היה תהום, וזה לא היה צלע, זה היה ממש דופן. בדופן הייתה צמחייה, ואני נפלתי מעץ לעץ, מעץ לעץ, מעץ. אז כאן נדקרתי קצת, נסרטתי, אבל הגעתי למטה לקרקעית, ליד האופנוע המרוסק, בריא ושלם. אני נה, אתה רואה שהקדוש ברוך הוא איתי ראש בראש? מה אני צריך ללמוד? גמרנו, אנחנו מכירים, הוא מכיר אותי, אני מכיר אותו, אנחנו מסודרים. יפה מאוד, שלום, תודה רבה, יופי. הוא מתחיל ללכת. רבי נוח קורא לו, בוא הנה, בוא הנה, בוא הנה. אתה אומר שהקדוש ברוך הוא הציל אותך למטה בתהום, נכון? כן, 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 כן. תגיד לי, אבל מי דחף אותך עם האופנוע למעלה בפתח של התהום הזה? וואו, על זה לא חשבתי. רבי נוח אמר, תשמע, לפני שאתה לומד מה קרה לך למטה, אתה צריך לחשוב איך זה קרה שהגעת למטה. מה רצה זה שדחף אותך להראות לך שהוא איתך, כמו שאתה מראה עם השתי אצבעות האלה, צמודות אחת אל השנייה. מה הוא רצה להראות לך? עכשיו אני שואל, מה רצה כאן להראות הקדוש ברוך הוא לאחים עם כל הסיפור הארוך הזה של יוסף? יש להם תיאוריה שיוסף הוא נלחם בהם, ושיוסף הוא מורד, ושכמו יהודה היה לו דין של מלכוס, ולמלך מותר אפילו לפרוץ גדר, הכל נכון, הכל טוב, הקדוש ברוך הוא מסכים עם העיקרון הזה של הפרד ומשול, שתפרדו. אבל תכלס, מה קרה כאן? מה היה כאן? היה כאן, רבותיי, דבר אחד, וזה כל הדרשה. מההתחלה עד הסוף זה כל הדרשה. תקשיבו מה היה. יש רבי חיים מוולוז'ין, בספר שלו, נפש החיים, בהקדמה, הוא כותב, בשם רבו הגאון מבילנה, שהאדם לא נברא בעולמו, אלא לצורך להיטיב עם זולתו. תקשיבו מילים. המטרה היחידה, שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו בני אדם, ולא רק עכברים ועכברושים וזברות, בנות יענה וג'ירפות ודולפינים, אלא גם בני אדם, זה כדי שיהיה מישהו בבחירה חופשית, יכול כן ויכול לא, לא מוכרח, כמו כל בעלי החיים שהם עושים מה שהטבע הבסיסי שלהם קובע. אלא באמת באמת לעשות בבחירה חופשית, לא מה שאני רוצה, לא מה שמתחשק לי, אלא מה שצריך, מה צריך להיטיב עם זולתו. האחים של יוסף, אתם היטבתם עם יעקב עם הסיפור הזה שעשיתם? לא. סימן שזה לא נכון. אם זה לא הלך דרך להיטיב, נכון, חשבתם לעשות את הצרה הכי קטנה שאפשר. אתם יודעים שאבא שלכם אוהב אותו. לא יודע מה הייתם צריכים לעשות, אם אין לכם פתרון, תמשיכו לנשוך את השפתיים ותמשיכו לחשוב איך מה לעשות. אבל להכאיב עם מטרה, זה לעולם לא יכול להיות. אתן לכם דוגמה, עוד מעט נראה את הדוגמה גם כאן. היה סיפור בתנך עם האחאב, אחאב היה מלך רשע, ופעם אחת הוא עבר באיזשהו מקום בבית שען, והוא ראה שם כרם מאוד 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 יפה, או יפה. כרם היה לדודי, לא הייתה, היה. כרם יפה. וואו, הוא חמד אותה. הוא חמד אותו, את הכרם. מסתבר שהכרם הזה היה לא פחות ולא יותר של הגיס שלו. מי זה היה הגיס שלו? נבות. נבות הישראלי, מעמק ישראל. אז מה עשה אחאב? עשה ביים איזושהי הצגה, כאילו שנבות הוא מורד במלכות, טטטה, הרג אותו, לקח את הכרם. נשאלת השאלה. למה מגיע, ורגע, רגע, 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 שכחתי, והקטע הכי חשוב היה, שאחר כך הגיע אליהו הנביא אל אחאב, כשהוא היה בכרם המפואר הזה של נבות, ישב שם על הכיסא נוח מתחת הכרם של הנביא בצל, נהנה מכל רגע, היה לו בטח פחית קולה ביד, שקפי שמש, ומגיע אליו אורח, אורח בלתי קרו, אליהו הנביא, ואומר לו, הרצחת וגם ירשת? רצחת את נבות וירשת את הכרם שלו? כאן, כאן, במקום הזה, לקקו הכלבים את הדם שלך. ככה אמר לו אליהו הנביא, ואני שואל אתכם רבותיי, מלך פורץ גדר, מלך עושה מה שהוא רוצה. מותר לו לקחת את הקרמים של האנשים, ואת הילדים של האנשים לעבדים, מותר לו לעשות מה שהוא רוצה. אחאב היה מלך. אז מה הבעיה שהוא לקח את הקרם של אחאב? מותר לו. התשובה היא נכון, באמת מותר לו. אבל תגידו לי, לקדוש ברוך הוא, אסור לתלוש לאחאב את האוזניים? לאחאב מותר לקחת קרם, לקדוש ברוך הוא מותר לתלוש אוזניים. וכשהקדוש ברוך הוא תולש אוזניים, הוא תולש גם עם השורש, והשורש תקוע עמוק בתוך המוח. מה פשט בזה? הפירוש הוא כזה, אחאב, מה שעשית עם היתר, בלי היתר, יש לך הסכמה מאיזה עורך דין, מאיזה טוען רבני, אני לא יודע. אתה עם הקרם הזה, אתה היטבת עם הזולת, או הרעת לזולת? לא היטבת לזולת, נכון? אז מותר לי, יש לי היתר, יש לי אישורים, זה מילים מצחיקות, שטויות. אתה לא עשית נכון. התפקיד שלך, שלי, שלנו, שלכם, מאזינים יקרים של כולם, הוא להיטיב. אם אתה לא היטבת, עם תירוץ, בלי תירוץ, זה לא חשוב. את התפקיד שלך לא עשית. אז אתה אומר, אבל מותר לי להיטיב. ולקדוש ברוך הוא אסור להעיף אותך מכאן, להביא את הכלבים שילקקו את הדם שלך פה, 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 בקרם הזו, בקרם הזה. בקיצור, רבותיי, בואו נסכם בשתי מילים מה שפה היה. האחים לא היטיבו. האחים היה להם תיאוריה, היה להם דרך, הכל נכון, הכל יפה. אם עושים את הכל דרך להיטיב עם הזולת, כל ההיסטוריה שלנו מאז עד היום הייתה נראית אחרת. אבל רבותיי, יש לי שאלה. כיצד תראה ההיסטוריה שלנו בעוד 3,000 שנה? אל תגידו, זה לא אכפת לי. זה ילדים שלנו. זה נכדים שלנו. זה דור ההמשך שלנו. זה אנחנו. אם הילדים ממשיכים את המסורת, אז יעקב לא מת. דוד מלך ישראל חי וקיים. למה? כי זה ממשיך. אז איך ייראה העולם בעוד 3,000 שנה? אל תגידו שאנחנו לא נביאים, אנחנו כן נביאים. שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך, בואו נתבונן בהיסטוריה. כשמישהו עשה דברים טובים, מועילים, יש להם זכר עד היום הזה. כשמישהו עשה דברים בלי להתחשב אם זה נוח וטוב לזולת, יש לנו כאבי לב עד היום הזה. מאז ההיסטוריה, מה שאנחנו עושים היום נרשם, נרשם בתקופה, טאבו של העולם, נרשם ב-DNA של ההיסטוריה, של העולם. אם נעשה רק דברים טובים, נחשוב על הזולת, נחשוב דברים טובים. רבותיי, אנחנו תוקעים יתדות של נצח, של נצח טוב, נצח אוהב, נצח חי. יש לנו כאן עכשיו שבוע חדש, עוד יום אחד, חנוכה, יש לנו גם ראש חודש, אחר כך יהיה לנו 10 בטבת, הרבה הרבה דברים, אחר כך מתחיל חורף כזה, שאפשר לעבוד את השם, ובעיקר, בעיקר, כמו שאמרנו, להיטיב. שבוע שלם נעשה פרויקט, ננסה לחפש עם מי עוד אפשר להיטיב, למי עוד אפשר להגיד מילה טובה, למי עוד אפשר להתחשב בו, לא לעשות מה שאני רוצה ומה אני חושב ומה שמגיע לי וזכותי, אלא מה שהקדוש ברוך הוא מצפה שנעשה. שהקדוש ברוך הוא יעזור, נעשה רק דברים טובים, ושיהיה לכולנו, לכולנו שבוע טוב, שבוע טוב ומבורך. שבוע טוב. אמרנו שיהיה לנו כל מיני דברים טובים לפגוש השבוע. אני רוצה להפגיש אתכם השבוע, לא יודע, רק לקראת אמצע השבוע תוכלו להציע את זה, אני רוצה להפגיש אתכם ממשהו באמת טוב. יש לי סדרה של ספרים, שיעורים בהגדות חזל. ישבתי על זה 40 שנה. השתדלתי לקחת את כל הגדות חזל, ולפשט אותן, להסביר אותן בעברית קלה. לפעמים יש הגדת חזל שלתרגם את המילים זה לא מספיק. צריך להבין מה חזל רצו כאן, זה בכלל, זה לא נראה הגיוני, זה לא נראה פשוט. אז לקחתי, בלי גמטריות, בלי קבלה, בלי ראשי תיבות, את הרעיון, בוא נפתח, מה הרעיון שמסתתר מאחורי המילים האלה? שיעורים באגדות חזל על כל האגדות של התלמוד, לפי סדר התלמוד, ברכות, שבת, עירובין, פסחים, 22 כרכים יש לי. גדולים, אבים, 28 סנטימטר לגובה, 600-700 עמודים בעובי. כל ספר, בסך הכל 35 שקלים, נייר לבד עולה כזה מחיר, שוטנשטיין במחיר הזה, לוקחים, באובי כזה לוקחים 150 שקל, ואני מנוקד, הכל יפה, הכל טוב, בסך הכל 22 כרכים, כפול, 20, כפול 35, זה 770, זה מספר שחבדניקים אוהבים, ועוד 30 שקלים המשלוח, 30 קילו, עד הבית שלך, לא לדואר, עד הבית שלך ב-30 שקלים, 800 שקלים, סדרה של ספרים אצלכם, יש לכם מה לעשות בערבים הארוכים, לא רק במוצאי שבת ארוך, כל הערבים ארוכים בחורף, יש לכם מה לעשות, תקראו עמוד 2-3, תראו שזה סוחף, פתאום תגלו שהלילה מדי קצר, זה יפה, זה מעניין, זה מרתק, זה מחכים, שיעורים באגדות חז"ל על פי סדר העין יעקב מומלץ, זה גם ברכה בבית, ספר טוב, ספר מהיר, ספר מובן, עם המלצות, עם הסכמות. מה עושים? מתקשרים אליי ומשאירים הודעה, ואני אחזור אליכם. 08-97-44-666. אני חוזר, 08-97-44-666. סדרת הספרים הנהדרת, המומלצת, בדרך אליכם, שבוע טוב ומבורך. שבוע טוב.
האזנתם לשיעורו של הרב חנוך גבארד בפרשת השבוע.
כל חי תמיד איתי, כל